הרב משה קנן בא למכון מאיר, הוא היה כמו כל אחד מכאן, כמו שאתם רואים. ברוך השם, היום הוא התגדל גם בצבא וגם בתורה, ואני מקווה שהדברים שהוא אומר על מבצע עופרת יצוקה ובכלל יחזקו את רוחנו וליבנו ואור הקדושה שלנו, שכל עם ישראל יהיה בהצלחה.
ברשות הרב ותלמידים יקרים, אחרי מלחמת ששת הימים הייתה קריקטורה, העולם כולו היה בטוח שתם חזון מדינת היהודים. ארצות ערב חידדו חרבות. מי שזוכר את אותם ימים, אני לא הייתי אז, אבל קראתי מיד ספרות אחרי המלחמה. היו שם הרבה מאוד קריקטורות שמראות שלישראל נשאר דבר אחד, ללכת לים. עד כדי כך שהייתה בדיחה שהאחרון יכבה את האורות. וארצות ערב חיכו ליום הזה. והיום הזה קרה. ופתאום בדרך לא דרך, דבר של כל היסטוריון מנסה לחקור את זה, אין לו שום פתרון אמיתי. מדינה קטנטנה, אתה נוסע מהגדר עד לים התיכון, מרחק של כמה דקות נסיעה, סוריה, לבנון, ערב הסעודית, לוב, מרוקו, ירדן, מצרים, עיראק, תוקפות את ישראל. בתוך 6 ימים אנחנו מכפילים ומשלשים את כל השטח שלנו. רק במבצע מוקד של חיל האוויר, ב-5 ליוני 1967, ב-7 בבוקר, מתחילים מטוסי ישראל להתקיף את המצרים, קרבות אוויר, 450 מטוסים מצרים נופלים, 15,000 מצרים נהרגים. אני אומר את זה בלי גוזמה, אפשר להסתכל בסרט שיצא על ידי ערוץ 2 על מבצע מוקד, 338 ישראלים נופלים במערכה הזאת. חטיבה 8 עולה לרמת הגולן ב-9 ביוני, יוצאת לקרבות נגד הסורים, מחכים לשם דיוויזיה וחצי סורית, והישראלים עולים למעלה. הקרב לקח בערך בין 11 וחצי בבוקר עד 6 וחצי בערב, ממוצע 7 שעות. היום מי שמתאמן ונלחם יודע שבשבע שעות אתה בקושי מספיק לעשות תרגיל פלוגה עם אורות בטיחות, עד שאתה שם גוזניקים לא לוקח לך 7 שעות, ובמלחמה זה לקח 7 שעות. אחרי המלחמה הייתה קריקטורה כנגד הקריקטורות שאומרות שאנחנו עומדים להיעלם, וכך כתוב בקריקטורה: סליחה שניצחנו. אנחנו מבקשים סליחה שניצחנו, לא התכוונו, אבל ניצחנו. ב-1956 בדיוק אותו דבר, באוקטובר מערכה בסיני, וסליחה שניצחנו. מבצע עופרת יצוקה, אני יכול לומר לכם שמי שמנסה לנתח וללמוד את המבצע הזה, על פי טבע אסמאעיל הנייה באמת צדק. קשה להגיד שם כזה בבית מדרש, אבל אותו צורר אמר לשר הביטחון הישראלי אהוד ברק: תיזהר, אם תיכנסו לעזה, עזה תהיה בית קברות לחיילי צה"ל. האמת, הוא צדק. כי על פי טבע, במתמטיקה, 1 + 1 = 2. על פי טבע, חייל אחד מגבעתי, מתוך יותר מ-2,000 חיילים שנכנסים למקום המסוכן ביותר בעולם, חייל אחד שעולה על מנהרת תופת, שווה חייל אחד מינוס, חייל אחד פחות. על פי טבע, מחלקה שעולה על מנהרת תופת, שווה מחלקה אחת פחות. על פי טבע, אורן זיני, מגד צבר, וזה שודר בדובר צה"ל, שנכנס לבית הספר בשכונת זיתון, עם פלוגת החוד וחפק מגד, כ-130 חיילים. עולים לתוך הבניין, כמעט 4 שעות, עולים ויורדים, דורכים על פסי דריכה, על פי טבע זה היה צריך להיות מחלקה או פלוגה אחת פחות. אבל האמת, אותו אדם צדק בדבר אחד, עזה באמת הפכה להיות בית קברות. אבל בית קברות של החמאס. עם ישראל חי וקיים. הם קוראים לנו אשב אל מוכתר. אשב בערבית זה עם. אל מוכתר זה עם נבחר. הם יודעים שעל פי טבע החוקים שלנו לא תקפים בטבע. לנו יש קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. ויש לנו ניסים שמעל הטבע. אני רוצה ברשותכם לדבר את הדבר הראשון שמייחד את הצבא הישראלי ואת עם ישראל. אנחנו נכנסים שנה למבצע, ונכנסים לחג חנוכה. המלחמה התחילה בנר שישי של חנוכה בבוקר, היה שם סיום של החמאס, באמת זה היה סיום. וכך אמרנו, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשורות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ובחנוכה מופיע בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, אני מדלג וכתוב כך, ואתה ברחמך הרבים, עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. עזרת לנו, רבת את הריב שלנו, נקמת את הנקמה שלנו, מה שהם רצו לעשות לנו קרה להם. ואז כתוב כך, מסרת גיבורים ביד חלשים. גיבורים ביד חלשים, מבחינה צבאית נשמע נס גדול מאוד. היוונים היו גיבורים מאוד ואנחנו חלשים ומסרת אותם בידינו. ומסרת רבים ביד מעטים. הם רבים ואנחנו מעטים, זה נשמע במלחמה אמיתי. ומסרת רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים. מה קשור רשעים, מה קשור צדיקים למלחמה? מלחמה זה שריון בשריון, חיל רגלים בחיל רגלים. חייל שלנו להבדיל אלפי הבדלות מול מחבל שלהם. למה צדיקים ביד רשעים? אין עם בעולם, וזה צריך להגיד לכל אומות העולם שבאים ומותחים עלינו ביקורת ומרימים גבות, שמתנהג כמו עם ישראל במלחמות. אני זוכר את עצמי שהייתי חייל מזמן, והיה התקלות עם מחבלים בכפר חולה, וארבעה מחבלים ישבו על הגג וירו בלי הפסקה לחיילים שלנו, והרגו ארבעה חיילים, ושאתה נכנס בשביל לחלץ אותם, מסוקים חגים מעליך, טנקים נמצאים מהצדדים, בפעתים. הקל ביותר זה למחוק את הבניין ונגמר הסיפור. אבל אז שר הביטחון, סליחה, לא שר הביטחון, אלוף הפיקוד יצחק מרדכי, היה נמצא ממש באגף שלנו, והוא אמר בשום פנים ואופן, לא מפוצצים את הבניין הזה. כי היו אזרחים תמימים בתוך הבית. יש ילדים, היה שם זקן עיוור ששכב במיטה ובכה, הוא אמר לו, תיכנסו בלוחמה בשטח בנוי, שחלילה וחס לא יארג אדם חף מפשע. אני רוצה לראות עוד עם בעולם שלפני שהוא נכנס קרקעית, או לפני שהוא יוצא למלחמה, במשרד הביטחון הישראלי מחייגים בטלפון לכל המשפחות, שלום משפחת מוסטפה, נעים מאוד, רצינו לעדכן אתכם, אנחנו עומדים להיכנס. ואם הם לא יודעים ערבית, שולחים להם את זה גם בדואר כתוב. מטוסים שלנו חגים מעליהם ושולחים להם פתקים, תיזהרו. ויותר מזה, יש עוד עם בעולם שבאמצע מלחמה עושה הפסקה, פוסי פוסי, בוא נעשה הפסקה שעתיים, ניתן לכם קצת הספקה, פותחים את השערים, מפסיקים 3 שעות המלחמה, מה אתם צריכים? בוא נמשיך להילחם. ואף על פי כן ולמרות הכל, אני מוצא, אומר את המשפט הפשוט, סליחה שניצחנו. על פי טבע לא היינו צריכים לנצח, אבל הקדוש ברוך הוא מצאנו מידם. הדבר הגדול של כל אחד ואחד זה וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הזוהר אומר שיש עניין גדול מאוד לדבר על הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. כשאדם מסביר את הניסים ומספר את הניסים, זה נותן כוח בפמליה של מעלה, להמשיך לעשות עוד ועוד ועוד ניסים לעם ישראל. אני ביקשתי מחבר, אני פחות קרוב לזה, שהוא קצת יושב מדי פעם באינטרנט, אמרתי לו, תדבר עם זקה, אם אתה יכול לשלוח לי את היומן של זקה המקורי, כל ההודעות שהם קיבלו במלחמה, ואני רק רוצה להקריא אותם. אני רק שואל את הקהל, האם אפשר ביומן הפשוט הזה לראות את אצבע אלוקים? בתהילים אנחנו אומרים כך, יפול מצדך 1,000, ורבבה ממיניך ואליך לא ייגש. אומות העולם שבאים לחקור את עם ישראל לא מבינים איך זה חוות על פי טבע. אתם יריתם וירו עליכם, ואצלכם המצב נראה לא כל כך נורא. זה היה נורא, אבל על פי טבע הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. בוא נקרא דוגמה קטנה מהיומן. אני לא אומר את חוות דעתי, אני מקריא את זה מילה במילה, בלי הוספה ובלי לגרוע ובלי להוסיף. ראשון לראשון 2009, 7 בבוקר. אזעקה ביישובי הדרום, נפילה אחת בשדה פתוח ליד באר שבע. 7:23. שתי רקטות נפלו בשטח המועצה האזורית אשכול. אין נפגעים, אך נגרם נזק למבנים. 12:15. פגיעה ישירה בבית רב קומות באשדוד. ככל הנראה אין נפגעים. 12:40, מבנה נפגע באזור חבל אשדוד, אשכול, אין נפגעים, ככל הנראה מפעל. 12:43, מתח קטיושות נורה לעבר אשקלון, אין נפגעים ולא נגרם נזק. 2:10, 4 נפילות בשטחים פתוחים במועצה האזורית אשכול, אין נפגעים. 3:15, הזעקה נשמעת בבאר שבע, זמן קצר לאחר מכן נשמעו נפילות ככל הנראה בשטחים פתוחים. 3:45, שתי רקטות נפלו בשטחים פתוחים באזור אשקלון, אין נפגעים ולא נגרם נזק. 4:05, רקטה נפלה בשטח פתוח באזור אשקלון, לא היה נפגעים ולא נגרם נזק. 4:28, שתי רקטות נפלו בשטחים פתוחים באזור באר שבע. 5:25, מתח רקטות נורה לעבר קיבוץ יד מרדכי, אין נפגעים. 5:47, אזעקה באשדוד, יבנה ואשקלון, דיווח על נפילות באשדוד ובאשקלון, ככל הנראה אין נפגעים. 7:46, רקטה נפלה בשטח פתוח באזור נתיבות. 8:50, רקטות נורו לעבר אופקים, אין נפגעים. 10:40, מספר רקטות נפלו בשטחים פתוחים באזור באר שבע, וכן הלאה, אני לא אקרא את זה, אבל רשימה שלמה, מדי פעם אתה רואה אחרי מתחים שלמים, נפגעים בודדים. אומר אלוקים, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אין שום צל של ספק שבמלחמה זוכים את הקדוש ברוך הוא. אדם שנמצא במלחמה, יודע שלפעמים אין לו שום פתרון, ועיניו נשואות אל על, והוא קורא, מתפלל להשם שיציל אותו. אבל החוכמה הגדולה זה שנה אחרי המלחמה. לקרוא את הדברים, ומי שיקרא את כל היומן עצמו, הוא יהיה המום. איך זה יכול לקרות? השם מציל אותנו מידם. הגאון מווילנה אומר שאחד הניסים הגדולים ביותר, זה הקיום של האומה הישראלית. 1,400,000,000 מוסלמים, עוטפים 5.5 מיליון יהודים. על פי טבע, ספק רב אם היינו מחזיקים מעמד. מועמר קדאפי, נשיא לוב, כותב, מה הבעיה לחסל יהודים? כל אחד ינדב חצי כוס מים, ישפוך ויטביע את כולם. האמת הוא צודק, אבל הקדוש ברוך הוא מצאנו מידם. מי שקרא את הספר ללכת שבי של אהרון ועמליה ברנע, מסופר שם על מחבל בשם סלח תעומרי. אחד הדברים שכותב אותו מחבל, שהיום גר לצערי באזור הרודיון, הוא כותב המחבל הזה, אני לא מבין איך לא מנצחים את היהודים. אחרי שאני חוקר אותם, לא צריך נשק לנצח אותם בכלל. אפשר לקחת חלילים, לקחת כינורות, להעמיד את כל האויבים באישור קו, ולהעלים את ישראל לכיוון הים. גם העיתון של הרשות נקרא אי לים. בוא אלינו לים הגדול והפתוח. והאמת, השם עוזר לנו. אבל פעם אחת אלוקים התגלה לאנושות. יציאת מצרים הייתה ביום חמישי בבוקר בי"ד בניסן. שנת בטף ממחת. 50 יום יציאת מצרים, מעמד הר סיני, וו בסיוון. אתה הורית לדעת כי השם האלוקים. ומאז ועד היום, אלוקים מסתיר את הפנים מאיתנו, בכוונה. אם ההנהגה האלוקית הייתה הנהגה גלויה, זה לא היה חוכמה להיות צדיק. אם אדם היה עושה מצווה ובמקום מקבל את שכרו, או לחילופין, חוטא, ומיד מקבל את עונשו, במציאות כזו לא היו צדיקים ורשעים. היו חכמים וטיפשים. וכך כתוב בתהילים, משמיים השקיף השם על בני האדם, משמיים השקיף השם, לראות היש משכיל בארץ, דורשת אלוקים. הקדוש ברוך הוא מאותת ומסתכל משמיים עלינו. האם באמת אנחנו רואים את ההשגחה האלוקית בכל דבר ובכל פסיעה קטנה שיש לעם ישראל? אני רוצה לספר על המלחמה בזווית הראייה שלי. המלחמה פרצה ביום שבת, בבוקר, די בהפתעה, ומיד מוצאי שבת גויסתי בצו 8 עם הרבה אנשים נוספים, ושאתה נוסע לכיוון הדרום, מי שזוכר את הלילה הזה וגם ביום ראשון, אחרי 3 שנים של עצירת גשמים, משום מה נפקעו השמיים. יש עימדי סרטון קצר על מהדורת החדשות של אותו לילה, שאומר הכתב שם, פתאום התחיל לרדת גשם פתאומי, ונפתחו השמיים וירדו גשמים. ומי שהיה שם זוכר, זה לא היה גשם טבעי, זה היה מתחים כבדים של גשם, מוצאי שבת. והגשם הזה יורד כמעט 3 ימים. ביום ראשון, שני, שלישי, כמעט שבוע שלם, החיילים עוסקים באימונים, ועדיין לא הייתה כניסה קרקעית. לצערי, במלחמה שהייתה בלבנון, אני התעסקתי קצת בחילוץ, מאוד פחדתי ממראות כמו שהיו במלחמה בלבנון. ובעיניים הצרות שלך, אתה אומר, הלוואי שרק יהיה התקפה קרקעית. שלא ייכנסו, סכנה גדולה מאוד. הם חיכו שם עם מנהרות תופת. כל הבתים הם מולכדים. רק בשביל לסבר את הדעת עד כמה המלכודים היו נוראים, יש סרטון נוסף שיצא על ידי דובר צהל, שרואים את אילן מלכה, מפקד חטיבת גבעתי, מגיע עם נגמש, פורק מהנגמש, ומתחיל תנועה קרקעית. בכוונה העבירו את זה בדובר צהל להבין עד כמה האויב הכין מלכודים לחיילים שהיו בריאים. איך שהוא יורד מהנגמש, יורד איתו גם לוחם, פלוס כלב מיחידת עוקץ, והכלב מתיישב. המחת שואל את הבחור מהעוקץ, למה הוא מתיישב? אומר לו המחת, הכלב אומר, יש פה מנהרת תופת. כאילו הוא ככלב מציע לך, אל תיכנס. טוב, הבנתי. הוא ממשיך עוד מטר, הכלב מתיישב. מה עכשיו הכלב רוצה? יש פה עוד מנהרה. הבנתי. הולך עוד דקה, מתיישב. אם היה לו פה, אומר לך המחת, שמע מכלב מנוסה. מפה עד לים, כל מנהרה אחת, אין לך מה להיכנס. ושזה התמונה, אתה אומר, זה לא נורמלי. זה מקום מסוכן יותר מווייטנאם. אני בטוח שבאיראן או באפגניסטן, המלחמה בהרבה יותר פחותה או פחות מסוכנת מה שקורה בעזה. ואף על פי כן, בסוף קיבלו החלטה להיכנס קרקעית. בשבוע הראשון הם מתאמנים ועדיין לא נכנסו. אני זוכר שיצא לי להסתובב בין היחידות, היה קשה מאוד ללכת בין הטנקים, כי הכל מלא בוץ, אתה צריך להחזיק את עצמך, לא להחליק מהגריז ומהבוץ שיש שם. וביום שבת, בצהלים, אני זוכר חיילים מתוקים, נגיד את זה בלשון עדינה, לנשק אותם מהקדושה שיש להם בעיניים. שואלים אותך המון שאלות הלכתיות. תגיד לי, מותר לי לשחוט את הגרביים כי רטוב ושבת? מותר לי לשפצר את המחסניות? כל מיני שאלות. אבל לאו דווקא אנשים שחופשי כיפה. מלחמה דרך אגב, את זה שמעתי מרב צבאי, אהבתי את החידוש הזה, זה אותיות הלחמה. זה הופך את עם ישראל להיות מולחם בצורה כזאת. פתאום, וזה אולי נס הכי גדול, אין שמאל, אין ימין, אין מזרח, אין מערב, אין דתיים, אין חילונים, אין שומרי מצוות, אין שומרי עבירות, אין כלום. יש עם ישראל אחד, וזה הסוד שלנו. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שעם ישראל מאוחד, אף אחד לא יכול עלינו. זה אחד מהימים הכי מרוממים שיכולים להיות, זה לנסוע בערב שבת, 6-7 שעות לפי גיסת שבת, לכיוון הבסיס. ופתאום אתה רואה איזה מתנחלת, עם מטפחת מתנוססת, עצור בצד, אתה נראה רע. תודה רבה, למה את אומרת לי? בוא תאכל משהו. והילדים הזאתותים יושבים לידך, תאכל. אתה עוד לא נכנס לקיבוץ בערי, אתה רואה קיבוצניקים מכינים לך על האש. בוא תאכל, זה קשר בהשגחתי. בוא תאכל, ההשגחה שלנו, אישית, בוא תאכל. אתה רואה איזה חסיד ברסלב, קופץ לך מהשיחים, קח תיקון כללי, תיקון נפטרים, תיקון חצון, קח מה שאתה רוצה, אחד קושר אותך בתפילין, רק לא חושב, ואתם זוכים את הרגעים האלה. הייתה אחדות נפלאה בעם ישראל. וביום שבת, בבוקר, נסענו לשטחי הכינוס, והייתה אמורה להתחיל הכניסה הקרקעית, כנראה בלילה. אני זוכר, ומי שזוכר את היה באירוע הזה, יזכור את זה טוב מאוד, היה גם ספרי תורה בשטח, אתה פותח את הספרים ומתפלל תפילת מנחה, וקראנו את קריאת התורה, והיו שם כמה חיילים, אחדים היו גם עם כיפות. הפנים היו ככה עצובות מעט. אחד מהם אמר לי, תגיד לי, השם אוהב אותנו? אתה אומר לו, כן. קשה לו להגיד את זה, הוא אומר, אבל אני לא כל כך בטוח. למה? תשמע, אם השם אוהב אותנו, למה הוא הוריד גשם 4 ימים ברצף? תראה, כל האזור בוץ. ומי שמכיר את האדמה, אדמת לס, כמדומני, הכל פודרה, סליחה, הכל, אתה שוקע בתוך הבוץ הזה. כשאתה שם עליך קרמון, ווסט, ופקל, אתה כולך בתוך הבוץ. אמרתי, אני לא יודע למה יש בוץ. גם הטנקיסטים מסכנים צללו בתוך הבוץ, והפומות והאכזריות, חוץ מהדיניין שמסתדר בכל מקום, כולם התלוננו. שאלו אותי, תגיד, השם באמת אוהב אותנו? כן. אז למה ירד גשם? אני לא יודע למה ירד גשם, אני לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע. כל מן דוד רחמנה לתו אביד. אדם חכם זה אדם שמסוגל לראות הקדוש ברוך הוא. וכל מקום אתה רואה את אלוקים. אני לא יודע למה ירד גשם, אבל יגיע יום שהכל יהיה לטובה. ואז התחילה הכניסה הקרקעית מוצאי שבת. אני בעצמי נכנסתי אולי יום או יום וחצי לאחר מכן, וזוכר שפגשתי את אותם חיילים ששאלו אותי למה ירד גשם. אחד מהם בא אליי בשמחה ואומר לי, השם באמת אוהב אותנו. כי איך שנכנסנו קרקעית, איך היה, מה המנגנון שהמחבלים רוצים להילחם נגדנו? אז זה הרבה באש ארטילרית. והדבר השני זה המנהרות שהם חפרו מתחת לאדמה. המנהרות זה פשוט. גם שהמנהרה תהיה הטובה ביותר עלי אדמות, ירדו גשמים במשך 4 ימים, היא נמסה לגמרי על המחבלים שנמצאים בפנים. אבל יותר מזה, הוא אומר איך שנכנסנו קרקעית, אני מרחוק רואה את הפלשים, אתה שומע בום, את השריקות של הפגזים. אבל מי שיודע בחבלה זה פשוט מאוד. איך נראית מרגמה? יש לה את הזנב, יש לה את הגוף, יש את המטען של המרגמה, ובחלק הקדמי של המרגמה יש את המרעום, יש נוקר ויש פיקה. ושהמרגמה מקבלת מכה מעצם קשיח, אז יש פיצוץ. אבל מה קורה שהיא טובעת בתוך הבוץ? בום, אין פיצוץ. ואם יש פיצוץ, הבוץ סופג את כל הרסיסים. אני בעצמי נפצעתי קל ברגל, גם מטיל גרד שנפל ורסיס חדר לי ברגל השמאלית, אבל ממש לא כאב. אבל כשאתה מסתכל על הבור העצום שהוא עשה בתוך האדמה, אתה רק מנסה לחשוב לאט לאט. אם לא היו יורדים גשמים, זה היה מתפוצץ על פני הקרקע. טיל גרד, כל מי שהיה שם בצד, לא היה צריך להישאר שם, עומד על הרגליים. אחרי שנגמרה המלחמה, האמת הייתי טיפה עצוב וטיפה שמח. שמח כי אתה אומר, עכשיו הכל יהיה בסדר. אבל אתה קצת עצוב, כי בשניות שיש סכנה, ועם ישראל מאוחד זה טוב. ושזה נגמר, אתה אומר, בטח עכשיו יתחילו לדבר. בטח עכשיו יתחילו לשכוח חס וחלילה את הדברים הגדולים שהשם עשה לנו. וזו העוצמה הגדולה שלנו כעם ישראל. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנושא, נותן לך כוח לעשות חיל. יש מצווה ממש, שיחו בכל נפלאותיו, להודות להשם על כל הניסים שהוא עשה לנו. אני רוצה ברשותכם לספר סיפור לא מעופרת יצוקה, אלא מלחמה אחרת שמסבירה מעט מה זה עם ישראל. אני זכיתי ללמוד את הרב מרדכי אליהו בכולל. אחד האברכים שלנו, אני לא אומר את שמו, יש לו סיפור חיים מעניין מאוד. הוא לא היה אמור להיות כאן. הוא תוצאה של נישואי תערובת, של בחורה שלמדה בתיכון באקו, בחורה יהודיה, שערב אחד קצת הייתה עצובה, ויצאה לשתות, ופגשה בחור. ועם הזמן התפתח ביניהם קשר. ועם הזמן הוא הציע לנישואים, ורק אחרי הנישואים היא גילתה שהוא בכלל לא יהודי. הוא ערבי מאחד מכפרי הגליל, קרוב מאוד לגבול בין ישראל ללבנון. ההורים שלה ששמעו על כך שהיא התחתנה עם ערבי ניתקו את הקשר, והוא נולד. הוא נולד שני, נולד לו עוד אח, שהיום הוא שייך בכפר, נולד לו אח שלישי. אחרי כ5-6 שנים, אבא שלו, הערבי, מתחתן עם בדודה שלו המוסלמית, אמא שלו הופכת להיות שפחה של האמא המוסלמית, של האישה המוסלמית, ואני זוכר שנפגשנו לפני 2 שנים. היה גשום מאוד בירושלים, ואמרתי לו, תשמע, אתה חייב לספר לי את האמת. למה החלטת כערבי להצטרף לעם ישראל? הוא אומר, אתם היהודים לא יודעים כמה אלוקים מציל אתכם. ולכן כתוב, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הם יודעים. אני אספר לך מה עברתי. ואתה תנסה להיות אצלי, ברגליים שלי, בצד שלי, ותגיד לי אם לא היית מצטרף לעם ישראל. כך הוא מספר. הוא מספר שהוא היה קצת אחרי גיל 13. יום אחד, ערב אחד, אמו מנקה את הבית של הפלסטינית, של המוסלמית, ובוכה. הוא ישב לידה ואמר, אמא, למה את בוכה? והיא סיפרה לו, היא אומרת, נכון, אבא שלך מקלל אותי יהודיה? הוא אומר, כן, נו, זה כללה ידועה בכפר. זה לא כללה, זה ברכה, אבל זה כללה, כן. זה לא כללה. אני באמת יהודיה. אבל איך זה יכול להיות? אני חבר בגדודי הפתח, אני בתנועות הנוער של הפתח. היא אמרה לו, אתה יהודי. למה גילית לי? והתחילה לבכות. היא אמרה, שם באקו למטה, אבא שלי עכשיו בבית הכנסת. זה יום כיפור. ואנחנו ביום כיפור, במקום לצום, אני איתך פה בכפר הערבי. ואתה עשית בר מצווה. אין חלות תפילין, לא שבת, לא כלום, ואני יודעת שאלוקים כועס עליי. יהודי יש לו את הניצוץ הגדול של אמונה. ואני מתה מפחד מאלוקים. תעשה לי טובה, בני, תצום ביום כיפור. והסבירה לו מה זה יום כיפור. הוא סיפר לי שהוא צם. אבל אחיו הקטן מהמוסלמית שמע את השיחה בינו לבין אמו היהודיה. והוא גילה את זה לאבא שלו. ושאביו הערבי גילה את זה, הוא עיקה אותו מכות מוות ממש, עד כדי אשפוז בבית החולים. הוא אומר לי, אחרי שקיבלתי מכות ואלוקים לא הציל אותי, הפכתי להיות אנטי ישראל הגדול ביותר שיש. אם בטעות רכב משטרתי או צבאי או ממשלתי היה מתקרב לכפר שלנו, אני הראשון שהייתי דוקר לו את הצמיגים. כשהייתי יוצא עם אבא לעסקאות סמים בגבול חיזבאללה, הייתי אומר לאבא, סטן ישוע, חכה שנייה, והייתי שופך שמן על כביש המערכת. אבא בהתחלה שאל אותי למה? קראו לו פאדי, זה השם הערבי. אמרתי לו שייסע שם הרכב הצבאי, שיפלו כולם, יחליקו. עד כדי כך סניתי אותם. אז שאלתי אותו, אתה עוד יותר מגדיל את השאלה שלי. אם היית כל כך אנטי ישראל, אז למה הצטרפת אלינו? הוא אומר, אני אספר לך על הניסים שאלוקים עשה לכם. ב-18 הראשון 91, ג' שבט, תשנון א', מתחילה מלחמת המפרץ. אז בדיוק התגייסתי. מי שזוכר את הפחד של המלחמה. פה בארץ מכרו מסקנטפ, סלוטפ, ניילונים, יריעות, מעדן, ממרון, מכל הממים שיש. והתכוננו למלחמה הזאת. כשאתה מסתכל ברוורס על המלחמה, עשינו את כל הטעויות שכתובות בתורה. היינו צריכים להיות במקלטים, היינו בחדרים אטומים. אחרי המלחמה התברר שכל המסכות היו בלי. שמנו ניילון, כאילו טיל קסם, סליחה, טיל סקאד. תעשמי, עיראק, רואה ניילון, אומר, סליחה, טעיתי, עושה פרסה, חוזר לבגדד. כל הטעויות שיש עשינו. אומר לי, פאדי, ועם הטעויות שלכם, ראיתי כמה אלוקים אוהב אתכם. אני הייתי ילד בכפר, נער בן 17. יום אחד, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל ידוע. יום אחד אני רואה דגלי אש"ף, דגלי סוריה, עיראק, הבנתי בשורות טובות. באנו למרכז הכפר, קם האימאם, הדרשן, והתחיל לומר בערבית, בשם אלוקים, מלחמת דג'וג ומג'וג התחילה. בעברית, מלחמת גוג ומגוג התחילה. והוא הסביר להם שסדאם חוסיין הוא מיוחס למלך המשיח, בא והולך להכות היהודים, והמצרים יתקיפו אותם, והוא אמר להם, והוא אומר, אני נער ערבי. ולא סתם נער ערבי. הייתי חייב להוכיח שאני ערבי, כי אני חצי יהודי, אז אני הכי אנטי ישראל שיש. ולא התאפקנו. אולי חלקכם זוכרים את השירים? התחלנו לשיר בקול. יא סדאם, יא חביב, אודרוב, אודרוב, תל אביב, יא סדאם, יא חביב. חיכינו למכה של סדאם. אמרנו שקט, לכו למפרץ חיפה, לכו לכרמל, תקנו חולקום, ג'לביות, תרבוקות, תתכוננו לתום חזון מדינת היהודים. אמר לי פאדי, היום הוא עברך אצלנו, אצל הרב אליהו, ככה באמת התכוננתי לתום חזון מדינת היהודים. הסתכלתי על אמא שלי ואמרתי לה, אמא, זהו, אבא שלך, כולם, והלכו. ואנחנו, מלך המשיח, סדאם ימלוך. רצנו לחיפה, קנינו את כל מה שצריך לחגיגות, ואז בלילה זה קרה. 18 ראשון 91, ג' שבט, תשנון א', מתחילה המלחמה. סדאם חוסיין תוקף את ישראל בטילי סקאד, ואנחנו על הגגות מעודדים את הטילים. יא סדאם, יא חביב, אודרוב, אודרוב, תל אביב. והטילים נופלים, כמדומני מספר טילים. יום למחרת נפלו גם 6 טילים. ואחרי המתחים הכבדים, אתה רואה את ישראל נראית כמו אפגניסטן אחרי התקפה. אתה יורד לטלוויזיה, לחמה, לחדר המלחמה, לראות תוצאות כמה, 7,000 נהדרים. שאתה בא, שמו, אנחנו ערבים, רוקדים. יא סדאם, יא חביב, רוקדים, מבסוטים. ולאט לאט המספרים מצטמצמים. 5,000 נהדרים, 3,000 נהדרים, 2,000 נהדרים, 5 נהדרים, נהדר אחד, כל כוחותינו שבו לשלום. שועדה. וזה טיל עם בלי. מה קרה לסדאם? הוא לא יודע לעבוד. באפגניסטן מטיל אחד הרג 400 איש. מה קרה לו? מקולקל. טוב, לא נורא, החזקנו אצבעות למלך שלנו, לסדאם, והטילים המשיכו ליפול. יא סדאם, יא חביב, אודרוב, אודרוב, תל אביב, ולא קרה כלום. ו-39 טילי סקאד נפלו, ו-10,500 דירות נפגעו, וכשנגמרה המלחמה אנחנו היינו בהלם. אחד דרך אגב נהרג, איתן גרינוולד, מופיע במסמכים כהרוג מלחמה, ומאחת התמונות שגרמו לי לברוח מהכפר, בהתחלה הוא למד בצפת ולאט לאט הוא התקרב לירושלים, זה התמונה הבאה, זה התמונה המפורסמת ביותר במלחמה. זו תמונה של בחור בסביון, שתוך כדי נסיעה נוסעים צוות חילוץ, מזהים סדרה של בתים שנמחה כמעט כולן, ועל הגג, בין הרעפים האדומים, רואים אדם ככה עם המסכה, ככה שהרעפים עד לכאן. וכמובן, חבר'ה של זקה מורלים, יאללה, סוף סוף עבודה, עולים למעלה, אני אומר בהלצה, רואים את הבן אדם, מת. בוא מנחם, תביא את זה, תתקרב. פתאום הוא פותח את העיניים. מסתכלים עליו, מה אתה חי? עכשיו הוא לא יודע, הוא בעולם הזה, הוא בעל, מה דעתי? איפה הוא נמצא? הוא אומר, מה, יש לכם בעיה עם זה? אני חי, מה קרה לך? הוא אומר, בקיצור מיד, קוראים לחובש, סליחה, קוראים לחובש, אמר החובש, אז אמר בפצוע, ישב עליו החובש, הביאו מסור, חתכו את הכל, הושיבו אותו, בדקו לו המשץ, אישונים, כל מה שצריך, אתה מרגיש טוב? לא, מה קרה? נפלו עליי 4 מפלסים, ואני צריך אקמול, קצת כואב לי הראש, בכל זאת לא יכאב. אומר לי, פאדי, המלחמה נגמרה, מי שזוכר את התאריך, ביום פורים. חג פורים, חג גדול היהודי, מסכות, רעשנים, מסכות היה לנו. גם שירים וריקודים, ואנחנו יום שמחה לישראל, יום דאבה בכיוון השני. אומר, שאני ראיתי את זה, הבנתי שאותו עם תנכי, בתקופתו של יהושע בן נון ומשה רבנו, ועתניאל בן כנז, ויהודה המכבי, ושמעון בר כוכבא, עד גיבורי גיבורי דורנו. יהי רצון שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, נזכה להצלחה וברכה, נשאר כוח לכבוד הרב שימשיך ויעיר את כל העולם. תודה רבה.